אני אתחיל בדברי בני יששכר, הוא מביא את הגמרא בביצה. הגמרא בביצה בדף כתובה ואומרת, הרוצה שיתקיימו נכסיו, אדם שרוצה שהנכסים שלו יתקיימו, איתה בהן עדר שנאמר אדיר במרום אשר. אשר, מכיר את הגמרא הזאת? הגמרא הזאת היא לכאורה תמועה. מה הקשר אדיר במרום אשר, הרוצה שיתקיימו נכסיו, איתה בהן עדר? זה דיני חושן משפט, מה זה קשור לגמרא בביצה? אבני ישראל כותב כל הרואה את המראה השתומם על מאמר חז"ל שוודאי גנוזים בו רזי חוכמתה. רש"י כותב על דרך הפשט שעדר זה אילן גדול, וכידוע שאם אדם עכשיו טוען שהשדה הזה שלו, אז הוא אומר רש"י, כולם יודעים, יש איזה ענן סעדי חזקה, כולם יודעים שהשדה של פלוני, עם העץ הגדול, עם העדר הזה, היא של פלוני, של רובן, של שמעון, ולכן הוא מוחזק בשדה ואף אחד לא יוציא את השדה ממנו, וזה הרוצה שיתקיימו בנכסיו, איתה בהן עדר שנאמר אדיר במרום השם. כותב הבני יששכר במאמר על הדר, פלאי תלאות, אומר, שהרוצה שיתקיימו כל נכסיו, צריך להחדיר לעצמו שהכל בהשגחה אלוקית. כל דבר שקורה איתו זה בהשגחה אלוקית. שנאמר אדיר במרום השם. הוא אומר, הכוונה של חז"ל שהם כתבו עדר, זה הכוונה שאיתה בליבו את העניין המרצה באדר. הרוצה שיתקיימו כל נכסיו בין הרוחניים ובין הגשמיים, איתה בעצמו את העניין הנרצה, שזה אדר, אדר, מגילת אסתר. הרמב״ם כותב, הברכה, הברכות של פורים נתקנו דווקא על קריאת מגילה. לא רק זה, הביאור הלכה הוא דן אם שהחיינו זה דווקא על עיצומו של יום או על קריאת מגילה. והכרעת הפוסקים ככה יביע עומר ועוד פוסקים כתבו, שגם שהחיינו הוא בדווקא על קריאת מגילה. דווקא על קריאת מגילה, נפקמינה אם אדם שכח. בלילה הראשון יברך את השהחיינו דווקא על קריאת מגילה ביום השני, ביום הראשון. עכשיו, החלקו הראשונים, וזה מה שהזכרנו, שהריטב"א כותב בשם יש מפרשים, שאם עומד מול האדם מצוות, כל המצוות, הכל נבחן מפני מקרא מגילה. כל המצוות כולם נבחים מפני מקרא מגילה, ואני אקרא את הלשון, ועל פי זה אולי נבין את דברי הארי בהמשך. כתוב, חייב אדם לקרוא את המגילה ולחזור ולשנותה, ושלילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום, מהנצח חמה עד סוף היום, היום דיברנו על ההלכה הזאת, ואם קרא מי שעמוד השחר יצא. בהמשך כותב השולחן ערוך על פי הגמרא, מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה. הגמרא אומרת שאפילו שהכהנים עובדים בבית המקדש, מצוות דאורייתא, הכהנים עוזבים את העבודה והולכים לשמוע מקרא מגילה. שכולם נדחים מפני מקרא מגילה, ואין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצווה שאין לו קוברים. אז יש, ראיתי היום, התלמיד של הנודע ביהודה שאל את הבית אפרים, אחד מגדולי הפוסקים, שאל אותו איך יכול להיות שאומרים שמבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה. הרי מקרא מגילה בעצמו זה לימוד תורה. מקרא מגילה בעצמו זה לימוד תורה. אדם עכשיו קורא בנביאים, קורא בכתובים, זה לימוד תורה. אז גם מה קוראים לזה מקרא מגילה? אז כל אחד כתב, תראו, ערוך השולחן, וככה הרב עובדיה יוסף וחזון עובדיה כתב, מפני שמקרא מגילה, עצם ההליכה וההתכנסות וכל התהליך הזה זה ביטול תורה. ההליכה לקריאת מגילה זה ביטול תורה, ככה כותב החזון עובדיה. הבית אפרים כותב תירוץ מבהיל, בתירוץ השני שלו, הוא כותב שמקרא מגילה, אפילו למאן דאמר בגמרא, שמגילת אסתר ניתנה להיכתב, זה דווקא להיכתב כדי לקרוא אותה. זאת אומרת, מצוות השמיעה של קריאת מגילה זה המצווה. אבל לא שיש לימוד תורה בעצם הלימוד במקרא. אדם עכשיו פותח מגילת אסתר, לומד מגילת אסתר, אין בזה מצווה, אומר הבית אפרים. המצווה היא דווקא קריאת המגילה. לשמוע את המגילה, זה המצווה, לא לימוד של קריאת, של ה... עכשיו אתה לומד את, ה... את מה, מה נשא, מה זה, הלימוד הזה אומר הבית אפרים, הוא לא מלימוד. המצווה הגדולה זה השמיעה של קריאת המגילה. בשוט אבני נזר, כותב לא הגיוני שהדבר הזה יצא מפי צדיק הבית אפרים, שכל מה שעברו חזל, תקנו לנו קריאת מגילה, זה רק בגלל המצווה. עצם המגילה עצמה, יש בה תילי תילים של הלכות, וסודות, ודברים גדולים, ועל כל קוץ וקוץ, דורשים על זה חכמים, מה כל מגילה, כל מסכת מגילה, נכתבה סתם אומר אבני נזר, אלא ודאי שיש בזה סודות גדולים. אבל גם לשיטת הבית אפרים, צריך להבין שיטת הבית אפרים זה פלא, הוא אומר, הכל זה המקרא מגילה. זה לא הלימוד. אז אם כן, איך זה דוחה את כל המצוות? אין מנוס אלא לראות מה שכותב לנו רבנו הארי, אבל נקדים שבליקוטי הלכות, בהלכות פורי, בהלכה א', באמצע בערך, הוא כותב, קריאת המגילה שקבעו לדורות לקרוא את המגילה בכל שנה ושנה, והיא עיקר המצווה של פורים, גם על פי הלכה. עיקר המצווה זה קריאת המגילה. זה עיקר המצווה, ואלה נזכנו כל הברכות, שהחיינו ושעשה ניסים, וכל הסודות ידוע בקריאת המגילה. מה העניין של קריאת המגילה? כדי לעורר ישראל בכל שנה, מבחינת שינה, על ידי סיפור מעשה של שנים קדמוניות. והוא אומר, כל העניין זה סיפור מעשה, של אסתר מרדכי ואסתר, שזה לכאורה מעשה שאין בו, אין בו שום עניין לכאורה אלוקי, והמעשה הזה מביא לידי זיכרון בכל שנה ושנה. והימים האלה נזכרים ונעשים. כל שנה, על ידי הקריאה, כל התהליך של קריאת המגילה הוא נזכר ונעשה שוב ושוב. כל שנה ושנה התהליך הזה קורה. שהמעשה של הימים האלה מביא לבחינת זיכרון בכל שנה, שבחינת התעוררות השינה, מה העניין הזה, התעוררות השינה, קריאת המגילה, הכל בהסתר? אנחנו הזכרנו בשיעורים הקודמים שלהתעורר מהשינה זה להתחבר לאלוקות. אמרנו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה מעורר את האדם, זה הקיצותי, אומר דוד המלך, הקיצותי כי השם ישמחני. אדם רוצה להתעורר באמת משינה אמיתית, השינה הרוחנית, זה על ידי לשים את שם השם מול עיניו, לשים שהכל זה אלוקות. אני אחלק לכם כאן דף מקורות, חשוב מאוד, אני התלבטתי אם להעביר אותו בעל פה, אבל כדאי לראות את הלשון של, של, ה, של שאר הכוונות. אם אין מספיק, אז כל אחד יהיה, אני מניח שיהיה אולי חסר קצת, חלקו אחרי הרבה. הגמרא במגילה אומרת, אסתר מן התורה מניין שנאמר ואנוכי אסתר אסיר פניי ביום ההוא. ככה הגמרא אומרת. מה העניין של שינה? מה העניין הזה של שינה? מה זה ההתעוררות שנעשית על ידי המקרא מגילה? אז אני קורא בשאר הכוונות וישמע קצת מושגים, קצת גבוהים. באמת השיעור הזה הספציפי ניכנס קצת למושגים שאנחנו לא מכירים, אני אשתדל להסביר אותם על פי מה שמבואר ברמח"ל וליקוטי מוהר"ן, ואחרי זה באוהב ישראל מאפת"ל. הנה נתבהר אצלנו, כן, בדרושים האלה, מגובד עזר ומעין מיעוט הירח, כי בכל זמן של הגלות עומדים זון אחור באחור. זון כידוע זה קודש הבריחו ושכינתה, כנסת ישראל וקודש הבריחו, הראיה והדוד, נמצאים במציאות של אחור באחור. כל ימי החול עולה בשעות התפילה ושבתות, שאז יש עילוי, ידוע בשבת, יש עלייה למלכות, לשכינה, אפילו בזמן הגלות. אני ממשיך למשפט הבא. הנה כאשר רוצים לחזור פנים בפנים, עוד מעט תסביר גם מה זה, צריך שתקדים בחינת הפלת הדורמיטה. מה זה דורמיטה? שינה. על זה, כן? כביכול על המשפיע על קודש הבריחו. כדי שתעשה הנסירה, ותוכל לחזור עמו הפין בהפין, כנזכר בדרושי ראש השנה. ולהיות כעניין מרדכי ואסתר היה בסוף ה-70 שנה של גלות בבל, כאן הודע לכן אז כבר בימיהם התחיל עניין תיקון זון, כדי לחזור הפין בהפין ויגלו ישראל. זאת אומרת, קודם כל הוא אומר לנו, גלות זה שנה. המגילת אסתר, כל מה שקורה נס פורים, זה סוף גלות בבל, סוף ה-70 שנה. סוף השנה.
סוף השינה, אנחנו גם דיברנו על זה בעניין של תיקון חצות, יש מציאות שכנסת ישראל נקראת הילד השחר, כדרותה וספרה, סי הלילה הוא דווקא לפני הגאולה. לפני הגאולה יש סי השינה. בתהליך הזה מגלה לנו האריז, אנחנו לא יודעים עדיין מה זה, אבל יש תהליך שנקרא נסירה. כל המטרת הנסירה, הקשה הזאת, הניתוח הזה, שעם ישראל צריך לעבור, והאדם הפרטי, זה כדי להביא פנים לפנים. ואת נראה פילס לעוד ברמחל, ועד עכשיו אנחנו לא יודעים כלום. יש עם ישראל אחור ואחור, פנים לפנים, נסירה. אני ממשיך עוד, כן, שורה חמישית. ועניין התחלה זו היא עניין, כן, אני, סליחה, אני דילגתי, זה היה בסוף 77 של גלות בבל, כנודע לכן, אז כבר ביניהם התחיל עניין תיקון זו, כן? עניין תיקון השכינה, וכן שבריך הוא כדי להחזיר אפילו באפילו לגלות ישראל. כן, הכל זה לגאולת ישראל. ועניין התחלה זו, עניין הדרומיתה, איך אתה מתחיל את הפעולה הזאת? אנחנו על ידי שינה כביכול, שינה כביכול, הרב הוא קורא לזה מיעוט השפעה אלוקית, על ידי שינה, מישהו, שנעשה, וזה סוד הצרה העצומה שהייתה אז לישראל, אשר הרי עליו נאמר, והנה אימה חשיכה גדולה, ואמרו, רותם עוזר חשיכה זו גלות מדי, שהחשיך עיניהם של ישראל, ועניינו לפי שעד היה סדה בסוד דורמיתה, ונודע כי אמן הרשע, הוא לא היה, הוא היה סי כוחות עצומה, לא סתם עמלק, היה אוסטרולוגוס גדול, כנודע, היה מחשף גדול, ידע כל כוחות התומעה, איך פועלים, בעולם וכו'. כנודע בעניין ויפל פולו הגורל מיום ליום, ובפרט ממה שכתוב בספר הזוהר, כי הוא בעשרת בניו, כך כתוב בתיקונים, כוללים כל העשרה קליפים, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש את הקדושה, אז הוא בדיוק כנגד הקדושה, זה אמן. כן. והוא ראה, את עניין מיעוט השגחתו התברך. זה מזכיר לנו מה שגם הארי כותב לגבי פרעו. הצדיקים אומרים שזה מה שהיה עם היטלר, מי שמסתכל ביומן של היטלר, הוא רואה שהוא אומר דברים טובים על ישראל. ישראל המציאו את המצפון, והכניסו לצד... אתה לא מבין איך נכנס בו הרעיון, נכנס בו איזה משהו בתת מודע, שרו של עשיו, עמלק, קודש הבריך הוא הכניס בו כדי לראות ישראל, איזה מהלך שהוא צריך להשמיד את ישראל, עם כל הנאורות שלו. זה גרמניה של אדום, זה בחינת המלך, בכל דור ודור. הוא ידע עניין מיעוט השגחתו התברך על ישראל בימים ההם להיותו בבחינת שינה. ולכן חשב ועלה בליבו כי הזמן מוכן לאבד שונאים של ישראל. וזה סוד עניין ויכוח המן עם החשבי ראש, עם יעלה בידם, חישבו וכו'. ודרשו רזל בגמרא. כן? ישנו האלוקה שלהם. כן? מה זה ישנו העם? מה זה ישנו המפוזר? ישנו האלוק, תזכרו גם מה זה מפוזר, עוד מעט נגיד בזה, ישנו האלוקה שלהם, הוא ישן. בהבן זה, ולהיות כדורמיתה היא לטובתן של ישראל. כל המטרה כאן היא לטובתן של ישראל. כדי שתנסה לנו בא מאחורה, ויחזרו פנים מפנים, ויגאלו ישראל, ויבנה בית המקדש. לכן התייעצו שניהם, כי בזמן ההוא שהאלוקה שלהם הוא ישן, יקדימו הם לאבד חלילה ולהשמיד שונאים של ישראל, כדי שלא יישארו אפילו מתי מעט, שיהיו ראויים לגאולה, ולזה כאן לא יבנה בית המקדש חלילה. אני לא נוגע בקטע השני, כל מי שרוצה אחר כך יעיין, ימשיך לעיין. האריז"ל מגלה לנו מהסוד שהתקופה הזאת היא תקופת הנסירה. מה זה התקופה הזאת? אז קודם כל נגדים שהמציאות שהיה, המציאות שהיה במעשה בראשית, עם אדם וחווה, המציאות הזאת היא ידוע, הרבה שלה כותב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, שהמציאות של העולם הזה הוא כחותם ונחתם. אנחנו חותמת של העולם העליון. כל מה שקורה ומתרחש בעולם העליון, זה מה שאחר כך קורה בעולם התחתון. אדם וחווה, ידוע הרמב״ם, מי שרוצה להסתכל בהקדמה, שכל ספר בראשית זה פלאי הבריאה, ואי אפשר להבין אלא מקובל מדעתו. לכן כל מה שאני כותב לך, אומר הרמב״ם, אל תבין, אלא אם יש לך איך להבין. היסוד של אדם וחווה, היסוד הזה, כמו שהגמרא גם אומרת, שהיה בחינת חווה, מבחינת זנב, מבחינת וכו' וכו', התהליך הזה זה תהליך ומשל לקודשא בריך הוא וכנסת ישראל, ממש. היה תהליך שהקדוש ברוך הוא אמר, לא תביא אותה אדם לבדו. המציאות הזאת היא, של אחור באחור, שעוד מעט הרמח"ל יסביר לנו, היא לא מציאות טובה. המטרה היא להגיע לידי מצב שהקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם, ומתוך התרדמה הזאת שהיא תרדמה קשה, לוקחים את הצלע ואיתו בונים תהליך שלם, שזה כידוע מסוגיית אטבח וכו'. התהליך הזה הוא תהליך מבורך שצריך לבוא לפנים, פנים בפנים. הרמח"ל מגלה לנו, תסתכלו עכשיו בספר כללים ראשונים לרמח"ל, זה יותר מבואר מאשר מה שמבואר בקלח פתחי חוכמה, הוא כותב עניין אחור באחור ופנים בפנים, והנסירה, שיעורי הקרבות הוא הריחוק של התחתונים עם המשפיע העליון, נשאר בעניין האחור ופנים. נשאר בעניין האחור ופנים. כן, הכל זה בצורה הזאת. כי האחוריים הם מבחינת הרחק. אחוריים מבחינת הרחק. הרב סבתו פעם נתן לי משל, פעם לפני איזה 10 שנים הגעתי אליו ושאלתי אותו את כל המושגים האלה, נתן משל יפה, הוא אמר, אחור באחור זה כמו תדמיין, אדם שרוצה לשמוע מרבו, זה משהו גדול, והוא לא מצליח לשמוע מרבו, מי שאומר לו, זה איזה מין, זה תלמיד שהוא גם לא מעביר לו את זה בצורה הנכונה. זה בחינת אחור באחור. פנים בפנים זה לשמוע ממי שאתה רוצה לשמוע בצורה ישירה. אומר לנו הרמח"ל, אחור באחור זה הרחקה, זה ריחוק. שיעורי הקרבות, זאת אומרת, בצורה הזאת, הקדוש ברוך הוא מתנהל איתנו, כי האחורה מבחינת הרחק, כמו אדם שפונה מחברו, שהופך עורף אליו, והפנים מבחינת הקירוב, ואין, ההערות וההשפעות שאין שם סבר פנים, אלא אדרבה, סילוק וריחוק נקראים אחוריים. מה זה אחורה? סילוק וריחוק. וההערות וההשפעות שיש שם סבר פנים, והקירוב נקראים פנים. והנה אפילו קודם רדת הנשמות לעולם, הנה מצד מציאותם העצמי הן נסבלות ממנו, הסברתם לב למילים, ואינם נפרדות ממנו ונהנים מאורו, ועד רבה אין להן כוח זולת מה שמקבלות ממנו. אך בבושת פנים, כיוון זה הכי גדול, הוא מגלה לנו הרמח"ל, המציאות של הנשמות שלפני שבאו לעולם, זה מצב של אחור באחור, אתם מתפלים, נכון? המציאות של קבלת שפע, בלי עבודה ובלי בחירה, זה אחור באחור. נעמה זה כיסוף. הרשב"י אומר, מן דאכיל דלאו דילי בית להסתכל בהפה, נעמה זה כיסוף. אדם שאוכל לחם שהוא לא עמל עליו ולא טרח בו, זה נעמה זה כיסוף. זה בחינת אחור באחור. לא רק זה, הירידה של הנשמה בעולם, רמח"ל זה נסירה. הירידה של הנשמה לעולם, לגוף, זה ריחוק ממחצב הנשמות, זה ריחוק, זה ריחוק, כן? המציאות של האדם בתוך גוף, כלפי, ביחס למה שהאדם מבוטל לאור האלוקי, בלי עבודה, זה מצב של נסירה. הוא ממשיך, אני ממשיך וקורא, וזהו מצב, הנוק, המלכות, השכינה, שזכר, לא חובר, זה המצב. שכל כוחה אין לה אלא מזה. כן, המציאות שהיא מקבלת השפעה בלי לעבוד, בלי ואיבן את הסלע, בלי להגן פנים פנים, בלי עבודה עצמית, בלי עמל ותורך, זה מצב של החור באחור. והנה זה ככל שאר הנבראים שפועלים בכל זה, כמו כל החיות שעובדים באינסטינקט, כמו שהרמב"ם אומר. המציאות הזאת היא שאדם עושה דברים בעל כוחו, במצוות אנשים מלומדה, בלי חיות, בהכרח, בעל כוחו, מה זה רואה את זה יותר בהירות בהמשך, ומציאות של אחור באחור. או, אז תשאיר את השאלה הזאת לעוד 5 דקות. עכשיו, מחילה, אז הוא אומר בהמשך, זה הנקודת מפתח כאן, הנה זה ככל שאר הנבראים פועלים בכוח מוכרח, זה בטבע, באינסטינקט, ואין להם עניין מעצמם, זאת אומרת מה שמקבלים מן השורש העליון, תזכרו את דברי הגמרא, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיבלו עליהם מה שקיימו, תראה, הפוך, קיימו עליהם מה שקיבלו. קיבלנו במתן תורה מהלך מסוים, אז זה היה בחינת כפה למר כגיגית. הגענו אחרי זה בפורים למצב של הדור קיבלו. לאט לאט הדברים...
במתן תורה היה כביכול בחינת אחור באחור.
או ביחד למה שבפורים, בדיוק. אבל ברצות הקדוש ברוך הוא שתהיה העבודה בבני אדם, שהיא מה שאינו בידי שמיים, כן? הנה יצטרך שהרצון העליון ייתן להם עניין שבו לא יהיו צריכים לו להתברך. כמו שצריכים לשאר את זה, ויוכלו לפעול מצד עצמם כבחירתם, בחירה חופשית. מה שאני קורא כאן ברמח"ל נמצא בעוד המון ספרים, הבאתי את זה ברמח"ל כלשון שלו חדה. וזה נעשה במה, הוא מגיחס כאן למושגים, שהאימה יוצא מזה, ידוע זה הסוד של הנסירה, שהמלכות המלכות נסרת, מגיע לשפע ומוכים מבינה, ידוע זה גם סוד היין המשקר, אל תראי יין כי את אדם, סוד הבינה וכו', זה היסוד של השתייה. בפורים לא ניכנס לכל זה, זה נושא לפני עצמו, ונכנסת בנוגבה, במלכות, נוסרת אותה ממנו, זה התרדמה הזאת, היא נוסרת אותה, והנסירה ובונה אותה שלו על ידו. יש לי סיפור שאני חייב לספר, יש לי קרובת משפחה שהיא הייתה מנהלת בית ספר, בסביבות ה-30 שנה מוצלחת מאוד, היא הקימה המון בתי ספר, והיא היום משם דבר, לקחו אותה לכל מיני מקומות, לייעוץ וכו', זה היה בתקופה של אז, שעוד המנהלות לא פעלו לפי החוקים של, אני לא יודע, מבגעת וכו', מפחדות שיעשו להם משהו. היה ילד אחד בבית ספר, שכל המורות השתגעו, הוא היה מאשם, נפלם גם בכיתה, שם סיגריות. אותה מנהלת, היא עשתה משהו, היום הכניס אותה לכלא על דבר כזה, כל, יקחו את הרעיון, יקחו את היסוד הזה. היא אמרה לו, רובן, אתה רוצה להשם סיגריות? רוצה להשם סיגריות? חבר, קנתה לו חבילת סיגריות, בוא, כך, בשמחה, תאשם כמה שאתה רוצה. לקחת סיגריות, חייך, של סיגריה אחרי סיגריה, סיגריה אחרי סיגריה, עד שכבר מה שאומרים, יצא לו מהאף. כבר לא יכול לעשות סיגריות, יצא לו מהאף. והוא מצד עצמו, אני מקצר את זה, הוא מצד עצמו, סיפור אמיתי, לא רצה, סיגר הפסיק להשן ולא, והוא מעט בזה. זאת אומרת, הוא עבר את אותו תהליך, הסיפור הזה קפץ לי, הוא היה בתהליך של אחור באחור, דהיינו המצב לא בריא. הוא הגיע למצב שמתוך הרצון והכוחות העצמיים שנתנו לו את הכדור בידיים שלו, הוא הגיע למצב של נסירה, ומתוך זה הוא הגיע לפנים בפנים, הוא חזר למה שהדבר הזה גם בכל מערכות יחסים, אב ובן. אבא נותן, משקיע, מזכה את הבן, כל מיני דברים, לוקח אותו לצדיקים, מחנך אותו, מחבק אותו, נותן לו לאכול, משפיע עליו. מגיע הזמן, מה זה נקרא גיל הטיפש עשרה, והילד מקבל כוחות ורצונות עצמיים משלו. הנסירה הזאת יכולה להיות מאוד טובה ומבורכת, היא יכולה להיות גם מאוד מסוכנת. אני לא אומר את המילים האלה, הדברים כתובים בספרים. הנסירה יכולה להיות מאוד מסוכנת ולהביא את האדם לידי כל מיני מחשבות כפרניות, להביא אותו לידי ריחוק, כי המשפיע כביכול, מה קורה לו? מסתלק. המשפיע מה קורה? נרדם. ישן הוא האלוקה שלו. המשפיע נרדם. זה מציאות שאדם בנסירה. אדם במציאות כזאת שהוא מרגיש דבר כזה, תדע לך, אתה לפני גאולה. בין פרטית, בין כללית. זאת אומרת, תראה, הרב, בליקוטי מוהר"ן תורה נובע, הוא מדבר על גאולה פרטית, ואוהב ישראל מאפת על פרשת משקלים, הוא מדבר על גאולה כללית. שימו לב. אני אמשיך עכשיו לדבר על זה שעות, היסוד הזה הוא בא לידי, זה חינוך, הילד הולך, מחפש את עצמו, יכול ללכת לכל מיני מקומות, ויכול להגיע למצבים לא טובים. מתוך הכוחות העצמיים שלו, אם הוא חוזר ואתה נותן לו את הכלים ואתה מחבק אותו, אז הוא חוזר אליך לא בהכרח, אתה נתת לו כל הזמן באינפוזיה, הוא חוזר בדיוק, הוא חוזר בעצמו, חוזר בתשובה, חוזר חזרה בתשובה זה סוד התיקון של הנסירה, עוד נסירה. וזה מה שנותן שורש בתחתונים, כוח בלתי מצטרך על הירי העליון, אני הופך את הדף, אלא מטבע בעצמם, שלא יפעלו בכוח מוכרח, אלא בכוח בחירי. שאני חיפשתי את המשפט הזה. בכוח בחירי, זה יסוד הנסירה. והיא הנותנת להם שבח ומעלה, שמשם ועלה נוגע להם לבוא אל פני המלך, ולהיחשב אצלו כאישה לבעלה, ושהיא המלך פונה אליהם באהבה. מתי זה סוד הנסירה, הרב לסקר? ידוע בספרים הקדושים, בסידורים הקדושים, כל התהליך הזה קורה במילת באהבה ב-18. באהבה. להגיע לתהליך הזה צריך מסירות נפש, ואהבה, אהבה היא מכוח הבחירה של האדם, להגיע לאהוב, ואדם יכול ליצור את היכולת לאהוב ולחזור לקודש הבריחו, דווקא מאהבה. בדיוק. המסירה של הרצון שלו, מעצמו, מכוח בחירה, לביטול עצמי, לחזרה לאחור באחור, זה התהליך של באהבה. באהבה, גימטריה אחד, סוד השלמת מחצית השקל, זה נראה. והיא נותנת להם שבח וכו', כי הם המשונים ישבח מכל השאר הבריאות, שיש להם מעשה הבחיר הזה. והוא המועיל יותר לבריאה ונותן לשבח, אני רוצה להעביר את כל זה, אבל הלשון של הרמח"ל, איש אלוקים קדוש, ככה כתוב לו בציון, ונמצאים שותפים עמו יתברך בקיום עולמו והשלמתו. כן, אז היסוד הזה, יש לנו מצב של אחור באחור, נפירה, ומתוך בחירה, מתוך רצון, מתוך הדור קיבלוה, מתוך היסוד שהבחירה שלהם, מגיעים למצב שהוא רוצה לחזור למשפיע, הוא רוצה, כתוב בחז"ל, אמרנו אמן מן התורה מנהן, שנאמר אמן העת, סוד המלאק, המצב של גלות בבל בסופה, זה מציאות של הסתרה בתוך הסתרה. אסתר מן התורה מנהן שנאמר אנוכי אסתר אסיר. לפי המהלך שמבואר ברמח"ל, הסתרה אחת זה מצב של אחור באחור. הסתרה בתוך הסתרה זה אדם לא יודע שבכלל יש השגחה, חלילה. או שהוא מיואש מההשגחה. אסתר מן התורה מנהן שנאמר אנוכי אסתר אסיר, תראו איך הדברים משתרים עם ליקוטי מוהר"ן. אני הבאתי תמצית, זה תורה ארוכה ומיד, וצריך לשבת עליה, אבל הבאתי כאן את התמצית, כל מילה בסלע, בואו ננסה להבין בעזרת השם. יש שני הסתרות, כשהשם יתברך, אין שתי הסתרות, כשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצא. אחר אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר לגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך. מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר, הוא יודע שהוא בתוך הסתרה, הוא יודע שהוא עשה חטא, אבל הוא יודע שהוא בתוך הסתרה, הוא מכיר, הוא יודע, נעשה לו כהתר. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר, אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה בתוך הסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דיינו שאינו יודע כלל שזה מתברך, הוא לא יודע בכלל שזה נסתר ממנו. אבל אי אפשר כלל למצוא אותו, חלילה. הוא בכלל לא כאן. מה קורה למשפיע? הוא לא נמצא. ישנו האלוקה שלו. המלכות בתהליך של בנייה, כנסת ישראל משתחרר, הולך לסעודת אחשוורוש, עושה מה שהוא רוצה. התהליך הזה זה תהליך שכל אחד מרגיש שהוא עושה מה שהוא רוצה. זה תהליך של ישנו האלוקה שלו כביכול, התהליך הזה הוא מסוכן מאוד, ואפילו שהוא לא יודע שהשם נסתר ממנו, אז אי אפשר כלל למצוא אותו, מאחר שהוא יודע מהשם מדבריו. זה בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, דהיינו שאסתיר האסתרה שלא ידעו כלל שהשם מדבריו נסתר.
למה השם מביא לדם?
מה זה?
למה השם מביא לדם אסתרה
שבתוך הסתרה? כל התהליך של אסתרה בתוך הסתרה, זה תהליך מחושב משמיה כדי להביא למצב של גאולה, זה הנסירה, זה להביא לפנים בפנים, התהליך הזה נצרח עם אדם, זה הסוד, הילד השחר, סוד כל ההתרחקות, כל ההתקרבות, זה מה שדיברנו בלילה, בשיא הלילה, בשיא הלילה,
זה מה שגורם לאדם
בחירה חופשית, ובלעדי זה הוא לא מגיע לכלום, זה מה שגורם לאדם בחירה חופשית, כמו שאמר כאן רבי מאיר, מה עושים, מה הפעולה שעושים, נביא כאן, הבאנו כאן, שתי פעולות, על כן, אחד כאן של הליקוטי מוהר"ן, פלא פלאות, הוא אומר, על כן צריך לגלות ההסתרות, איך? זה באריכות גדולה, קיצרתי, וזה על ידי שממשיך אריכות ימים לתוך המלכות, שהיא בחינת דעת, ועל ידי זה הדעת יוכל לדע שאפילו בתוך ההסתרה בעצמה, ואפילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם מלובש שם יתברך דיינו התורה. הוא כותב, התורה שהיא החיות זה האור שבכל העולמות. זה סוד סיפורי מעשיות ושנים קדמוניות, כך כותב ליקוטי הלכות. שיש אלוקות בכל דבר ודבר. ואתה עצם הידיעה שאדם עכשיו נמצא בהסתרה בתוך הסתרה, הוא רק מעלה את הרעיון, רק מעלה את הרעיון שהשם עכשיו כאן, במה שהכי לא נראה, בכל המציאות של העולם הזה, בכל החדשות, בכל ענייני העולם הזה, כלכלה, עסקי, הכל, הקדוש ברוך הוא נמצא, זה מושך דעת, מה זה לדעת את שלום אסתר? שימו לב למילים, זה פלא פלאות, אסתר זה נקודת ההסתרה. לדעת את שלום אסתר זה להכניס את הדעת, ידוע הדעת, זה השורש, זה נקודת האמצע והתפארת, זה התורה הקדושה, להכניס אותה חיות של התורה הקדושה, עצם הידיעה הזאת היא עצמה תורה.